יום אחר הצהריים חזרתי מחוץ לארץ אחרי טיסת לילה ארוכה של 14 שעות ללא שינה, אז אני מקווה שהדברים שאני אומר היום בלילה יהיו מסודרים ומובנים בזכות הרבים. הנושא שאנחנו עוסקים בה היום קשורה לפרשס השבוע בשני דרכים. דרך אחד, משום שמדובר בסוגיה שעוסקת בפדיון הבן, ומצווה זו של פדיון הבן כתובה, אחד המקורות בתורת מוישה כתובה בפרשס השבוע בפרשס קורח. חלק מהשיעור נסוב גם על מצווה, על פסוק נוסף בפרשס השבוע, אבוידס מתונה אתנס כהונסכם. מן הפסוק הזה למדו חזר בפסוק ימיים בייז, שאכילס תרומה קרויה אבוידו, ודין אכילס תרומה כדין אבוידס הקרבונויס, אבוידס המקדוש, וגם בסוגיה זו ניגע היום בלילה. אבל הסוגיה המעשית שבה אנחנו עוסקים היום בלילה, בפרשס קורח, זה שאלה שנשאלתי בעבר, ומתוך הניתוח ובירור הלוכה בשאלה זו יתבררו כמה הלכות שנוגעים גם לפדיון הבן וגם לאכילס תרומה. כהן שבמשך שנים נהג בכל מצוות הכהונה, בעיקר בשני תחומים, משום שבזמן הזה אין אכילס תרומה ואין עבודת הקורבנות, אבל בחורים רבים נפדו על ידו, וגם נהג לעלות לדוכן בכל יום ויום. ואחרי הרבה שנים בדרך מקרה הוא עלה על הכתובה של אמו, והתברר לו שאמו הייתה גרושה כשנישאה לאביו הכהן. לפי הכתובה הוא חולול, אז לא בטוח שאנחנו היינו סומכים על כתובה כדי לפסול אדם, משום שרבים מהפוסקים סבורים שלפסול אדם לא רק לכהול, גם החזקת כהונה צריך שני עדים כשרים, ולא בטוח שיש בכתובה לפסול אדם מחזקת הכהונה שנהג בה. אבל בעקבות החרדה הגדולה כשראה את כתובת אמו, הוא אכן נכנס לברר את העניין, וכך התברר לו שאמו הייתה גרושה כשניסה לאביו ונמצא שהוא חולול. אז מלבד עוגמת הנפש ושברון הלב הגדול, הייתה לו גם שאלה מעשית. מאלה שהוא עלה לדוכן כל השנים והוא ברך ברוכרס, אז זה בינו לבין הקודש ברוך הוא. בינו לבין הקודש ברוך הוא היה אוינס גמור, מן הסתם יותר משויגג, והוא רחום יחפר אבון. אבל מה בקשר לאותם הבחורים שנבדו על ידו, כאשר הוא זוכר ויודע מי הם, האם הוא צריך להחזיר את הכסף? והאם הוא צריך להודיע להורים שהם צריכים לחזור ולפדות את הבנים, ורק שערו בנפשותיכם איזה אלבון והלבון הספונים ויכול לצמוח מזה. אז כתשובה לשאלה הזו כתבתי את הדברים שמופיעים בקונטרסט לפנינו, ואנחנו קצת לעסוק בסוגיה הזו. אז הסוגיה מתחילה במשנה. משנה בפרק חסמה מסכת רומס, במשנה הראשונה, לגבי שני נושאים נחלקו רבי אליעזר ורבי ישוע. כהן שהוא אוכל בתרומה ונוידשו בן גרושה בן חלוצה, רבי אליעזר מחייב תשלום קרם וחוימש כזר שאוכל תרומה, ורבי ישוע פוטר. הרי שעוסקת בכהן שאוכל תרומה ונודע שהוא בן גרושה בן חלוצה והוא חלל ודינו כזר ואיננו זכאי לאכול תרומה. הלכה השנייה במשנה, סייפה דמסניסן, הוי רועמד ומקרב קורבונס על גבי מזבח, ונוידשו בן גרושה בן חלוצה, רבי אליעזר, וכל הקורבונס שיקרב על גבי מזבח פסולים, ורבי יהושע מכשיר. האם הרישא והסייפה יסוד אחד להם? כך מסתבר, שתי הלכות שיש באותה משנה, או שמה שני דינים הם. אז מספר מקומות בשעס, בעיקר בקדושין סמך וב, חזל מפרשים, איך יכול להיות שכהן שעושה אבוידו, אבוידו סוי קשיירו, כשהתברר אחר כך שהוא חולול, ובדברי המרום אנחנו מוצאים שזה גזייס הקוסוב, אבל שלוש פירושים יש. בקדושין סמך וב ומדבייז, מנין למדו חזל, כהן שעובד אבוידו, ואחר כך התברר שהבן גרושה בן חלוצה שהיה חולול, וכי ידוע חולול דינוי כזור, אף על פי כן עבידו סוי קשיירו. אז רבי יהודה בשם שמואל אומר, והוי סלוי ולזרי אחרוב, בריס כהון הסוילום, לזרי אחרוב דורשים חזל בין זר הכושר בין זר הפוסול, מכיוון שהוא זרע של כהן, עבידו סוי קשיירו, וכך למדו חזל מן הפסוק, והייתה לו, לכהן, ולזרו יאחרו בריס כהון עשוי למשמע בין זה לקשר בין זה לפסול, עבו את השמיל אומר, פסוק אחר בערך השם חלי ופועל יודוב תירצה, אפילו חולין שבו תירצה, רב ינאי אומר, ובוסו על הכהן השיהיה ביומם הוהים, וחיתר על דעת חושון המולך על כהן שלא היה בימיו, אלא זה כושר ונתחל עליו. הרי לפי שלושת האמוראים מדובר בגזירת הכתוב ולא בסברה, אלא שנחלקו מה מקור הדברים. מניין למדו חזל שעבידוסוי קשיירו. אז הגמרא בקדושין סמכבוב מתייחסת להדיה לנושא של עבידוסוי קשיירו. מה המראשי של המשנה? מה המראשי ששם כתוב שכהן שלא יכול בתרומה ונועדו שהוא בן גרוש ובן חלוצה? אף על פי כן הוא פטור לפי רבי שוע מלשלם קרן וחוימש. מיותר להדגיש, רבי אליעזר ורבי שוע כמו בכל מקום בשעת הלוכי כרבי שוע, ולכן אנחנו פוסקים בין לגבי איך ילספו משהו פוטו מחוימש, דינוי ככהן ולא כזר, וכך גם לגבי אבוידס הקורבונויס. אז הגמור בפסוך המים באיזו מדבייז עוסקת בשאלה, אז מה המחלוקת לגבי תרומו? לגבי אבוידס הקורבונויס למדנו שלוש פירושים בגמור. מכל שלושת הפירושים למדו חז"ל שבדיעבד, כאשר לא נודע שהוא אוכל על עבידו סקשיירו, מה בקשר לרשת דמאס ניסן? אז בתחילת הסוגיה, ההווה מנה הייתה שרבי שוע פותר ברשת משום הדין הכללי בכל קורבן חטאס, תור בדבר מצווה ועוס ומצווה, פטור מן הקורבן. אז כאן הוא תואו בדבר מצווה ולא יעשה מצווה, וזה המחלוקת בין רב אלעזר ורב ישוע. מי שטעה בדבר מצווה, הוא התכוון לעשות דבר מצווה, ובסוף לא עשה דבר מצווה, אם חייב חטוס או פטור מן החטוס. אחר כך הגמור דוחה, פסוך המים בייז ומת בייז, והגמור אומרת שיכול להיות שהטעם של הרשא זה כמו הטעם של הסייפה. ואותה הלכה, ואותם המקורות שמהם למדנו בסייפה, שעבדו סוי קשרו, כך גם ברשת לגב אכיל הסתרומה. אבל מה העניין לאכיל הסתרומה? משום שכתוב אבוידס מתונו אתנס כהונה, אז כן פסוק בפרשס השבוע, מכאן למדו חז"ל שאכיל הסתרומה דינו כאבוידס המידוש. לגבי מה נאמרו הדברים? פעם אחת הרטרפן לא הגיע לבייס המדש, אז למחרת שאלו אותו מדוע לא הגעת היום, ורטרפן אומר אבוידו עובדתי. אז שאלו אותו בתימהון רב, אבוידו עבדתו, רב טרפן היה נחר חורבן הבייס, אז איזה אבוידו עבדת? אומר רב טרפן, תרומה אכלתי, ותרומה קרויה אבוידו שנמה, אבוידו סמטונה, את אינס כהונסכם. אומרים חזל, שכשם שכך הישיב רב טרפן במסה שהויו, כך גם הלכס הפסקתו והלכס הגברתו. וכשם שכהן עובד אבוידה ואחר כך נודע שהוא חול על עבדו סקשיירו, כך לגבי תרומה גם כן הוא פטור מתשלום קרן וחוימש. אז השאלה שאנחנו שואלים לגבי נידון דידן, אדם שהיה בחזקס כהונה ובחורס בחורים רבים נבדו על ידו ואחר כך מתברר שהוא חולול בן גרוש ובן חלוצה, האם גם כאן אומר שהבחורים פדויים כדין ורק מלכן על האבא עשו לו לבדוד בחורים, אבל המפרע כשם שעבידוסו כשאירה כשם שתרומה שאכל פטור הוא מתשלום קרן וחוימש, כך גם הבחורים שנבדו על ידו כשארים או שמה לא. אם נאמר שהדין הזה הוא דין כלי לא רק לגבי עבודה ותרומה אלא לגבי כל דיני תוירו, הוא הדין לגבי פדיון הבן. אם נאמר שאין הלכה זו אמורה אלא לגבי אותם שתי נושאים שכתוב במשנה, אז לכאורה הוא צריך להחזיר את הכסף, וכל אותם אנשים שפדו בחורם על ידו צריכים לחזור ולבדות אותם. אז בירושלמי אנחנו מוצאים תוספת שאנחנו לא מוצאים בבבלי, וירושלמי בראש פרק ח' של מסכת תרומה. בבבלי אנחנו מוצאים שלוש פסוקים, אבל הגמרא כלל לא שואלת מה בין זה לזה. מסתימס דברי הבבלי משמע שאין ביניהם ולא כלום, אלא משמעות דורשין בלבד, ולא נחלקו אמרו אלא בקשר למקור הדברים. אבל בירושלמי כתוב שיש נפקא מינה להלכה בין הטעמים השונים. אז הירושלמי אומר לפי הטעם פויל יודור תירצה, אין לנו אלא עבודת המקדוש בלבד, אבל לא קוראים בזמן הזה, ולא בקודשי הגבול, אלא בקודשי מזבח בלבד. כך למדנו מפויל יודור תירצה. אבל אם אנחנו לומדים על הפסוק והויסו לו ולזה רויח, לא בין זה לקושב וזה עם בום פסוסל, או מן הפסוק לכהן השיעה ביומם ההים, אפל את זה לקושב לסחלול, אז הוא הדין בזמן הזה, לא רק בזמן המקדוש, הוא הדין בקודשי הגבול, ולא רק בקודשי מזבח. הרי למדנו בירושלמי שיש נפקא מן ההלכה בין שלושת האמוראים. והשאלה היסודית שאנחנו שואלים היא כך, קדושן סמך ווב בדברי הגמור, וכך ועוד מקומות, חזל מפרשים את המחלוקת עם אבידוס הקשרו או אבידוס הפסולו. והשאלה היא, האם הגזרס הכוסף, החידוש הזה, הוא דין באבוידס הקרבונס, או דין בעצם קדוש הסקרונו? האם אנחנו אומרים שחולול שלא נודע, אין דינו כחולול, דינו ככהן, ורק מכאן הוא להבא, אחרי שנודע שהוא חולול, נפקד קדושס הקרונו, או שמה לא? מתברר למפרש שהוא יעזור, אלא זה גזרס הכוסף באבוידס המקדוש, ושמו גם בתרומה, משום שתרומה קרויו אבוידו, כפי שאמרנו, מדבר הגמור בפסוכים דפיים בייס. אז אם נאמר שיש כאן גזרס הכוסף בדיני אבוידס המקדוש, אין הדברים לו גם כלל לפדיון הבן. וכל הבחורים שנבדו על ידו צריכים לחזור ולעבדות אותם, והוא צריך להחזיר את הכסף. אבל אם נאמר שההלכה הזו נוגעת לעצם מהותה של קדושס הקהונו, אז אין לחלק בין אבוידס הקרבונוס לצרומה, לפדיון הבן או לכל דין אחר. וגם העובדה שהוא נשא את כפיו, אין הברכות למפרה ברוך לבטולה, משום שכהן שלא נודע פסולו בעצם כהן כושהו. אני רק רוצה לחזק קצת את האפשרות השנייה, שהחידוש של התורה הוא חולל שלא נוידע, אין דינו כזר, דינו ככהן. יש דין סופק ממזר כושו, והרשב"א תמה על הרמב"ם. לפי שיטת הרמב"ם שספק דאורייתא מן התורה לכולה בכל איסורי תורה, למה צריך פסוק להתיר סופק ממזר? בריש פרק עשור יוחסין במסכת קידוש המבואה, שזה גזרס הכוסף ממזר ודאי אוסר תורה סופק ממזר כושו. וזה אחד הראיות של הרשב"א נגד הרמב"ם. הרמב"ם סבור ספק דאורייתא מן התורה לכולה, הכלל הגדול שיש לנו, ספק דרבנן לחומרא, ספק דאורייתא, ספק דרבנן לכולה, ספק דאורייתא לחומרא, זה גוף את כונס חכומם. מן התורה לא צריך להחמיא בספקות. תמיה הרשב"א על הרמב"ם. אם כל הספקות מן התורה אין בהם איסור, למה צריך פסוק להתיר סופק ממזר? כך שואל הרשב"א. ומכאן מוכיח הרשב"א שלא כדברי הרמב"ם, הכלל ספק דאורייתא לחומרא דין תורה היא ולא דין דרבנן. המהרי"ת סימן א', אני חושב, ביורדי המתרץ, והמהרי"ת הזה יסוד גדול. יש סוגיה שעל פניה נראית תמועה בקדושין דפיין חס, משפחו שנטמעה, נטמעה, נטמעה עם עין ולא עם א', לא מדובר בתמועה אלא בתמיעה, בהתבוללות, בלהתערב. כוונת חז"ל, כאשר פסול נטמע במשפחה, ממזר נטמע בעין במשפחה ולא ידוע מי הממזר, מי הם הממזרים. אז חז"ל אומרים, משפחה שנטמעה, נטמעה, ולא צריך לחקור, לא צריך לדרוש, לא צריך לברש. וחז"ל אומרים שלא עושה דלובה, אליהו לא בא לרחק את הקרובים, כל אותם משפחות שנטמעו בקרם בייס ישראל. אליהו הנביא יבוא בסוף הימים, ואף על פי שיהיה נביא, והכל יהיה גלוי לפניו, הוא לא יגלה את הפסולים. והר"ן ורבים מן הראשונים מסבירים כוונת חז"ל, שכשם שלא עושה דלבוי, אליהו לא יגלה את הפסולים, כך גם בזמננו, משפחה שנטמעה, נטמעה. ויש מחלוקת גדולה בין הפויסקים באבן העזר סימן בייז, מה המשמעות של ההלכה הזו, באיזו מידה? האם זה רק סופק ממזר שנטמע במשפחה, או אפילו ודאי ממזר? ואם אדם יודע מי הוא ממזר, האם הוא מצווה ללכת לבייזן ולגלות? כותב הר"ן, איננו רשאי לגלות. איננו רשאי לגלות. אסור לו לגלות, משום שאמרו חז"ל, משפחה שנטמעה, נטמעה. ולוחדת התאמה גדולה, אבל חייבים אנחנו לפרוש מייסור. איך ניתן לממזר להתערב בקרם בית ישראל? אומר המערית, לפי דרך אחד, זה החידוש שחיד שתוירה סופק ממזר מותר. עצם פסול הממזרות ואיסורו תלוי בידיעה. ממזר שלא נודע, סופק ממזר הוא מותר, וזה לא כמו מי שאוכל סופק חלב, שאם כמה שמע יגליה שזה חלב, אז הוא עבר על איצוקריסס. לא, סופק ממזר הוא מן אחר. כל עוד לא נדע הפסול, אין פסול, אין איסור. ולכן גם מי שיודע על הממזרות לא אמור לגלות, לא אמור להודיע. וברן כתוב איננו רשאי להודיע לרבים, כך כתוב ברן. אז לפי שיטת סמרית, זה שחיד שתוירו, ממזר ודאי אוסרו תוירו, ממזר סופק. כי עצם העובדה שאנחנו לא צריכים לחשוש לספקות, דין כללי הוא. בכל ספק הדיור הייתה, אבל אף הוא בממזר. חייב להיות איזושהי תוספת היתר בממזר. ודברי הרית לגבי סופק ממזר דומים למה שלמד בקידוש נעמתס ומדע עליו חידוש עצום, שאור לבחוץ לארץ, אף על פי שיש בה איסור תוירו, אבל סופק אור לבחוץ לארץ מותר, עד כדי כך שחזר אומרים שחכמים היו מספקים אור לזה לזה. מי שהיה לו אור לבשדה שלו, היה נותן לחברו שלא ידע שמדובר באור לה. והחבר שגם לא היה אור לה, היה נותן למי שנתן לו אור, היו מחליפים אור לזה בזה. הנותן ידע שמדובר באורלה, אבל המקבל לא ידע, ומכיוון שהוא לא ידע, אז אין איסור לגביו. וזה הלוך על המוישה מסיני, רק לגבי סופק אורלה בחוץ לארץ. וזה המקור הכי מפורש לעצם המושג הזה, לעצם הגדר הזה. יכול להיות איסור, כל עוד אין האיסור ידוע, לא רק מי שנכשל בו דינו כשויגג או כאוינס, אלא אין חטא. החטא תלוי בידיעה. אז בגמור, המקור היחיד שיש לנו לחידוש הגדול הזה, זה הדין של סופק אורלה בחוץ לארץ. יש קושה יפה מאוד של השף שמייצר. מילא לפני יבר עשית נמיך שולאין, כי אם לפלוני מותר, אז מותר לי לתת לו, אבל אורלה הוא סבנוע. ואתה יודע שזה אורלה, איך מותר לך לתת לחבר, כאשר אנחנו נותנים מתנה ישרנוע, זה נתפס כהנאה, משום שפלוני מכיר לי טובה. אז איך מותר לי לתת אור לפלוני? אצל פלוני זה ספק, התורה לא עשה סופק אור בחוץ לארץ, אבל אני יודע שזה אור. אז האם עליי לא רובצת איסור הנוע? זו שאלה של השף שמייצר, באמת קושיה גדולה. אז אולי תירוץ הוא, אבל אני נותן לו והוא נותן לי, אז אין כאן תואם וסנוע. לא, עצם הדבר שאתה נותן לו והוא נותן לך, בסופו של דבר זה שניכם נהנים. בכל אופן רבותיי, אז מה שאני מתכוון לומר, בגמור אנחנו מוצאים את היסוד המחודש הזה, מחודש עד למוד, רק לגבי סופק אורלה בחוץ לארץ, כדוש של המטס, המרית מפרש כך את שיטת הרמב"ם גם לגבי סופק ממזר שתירא תוירו, ולכן לא יפלא גם הדין הזה של פויל יודויב תירצה. אם אנחנו אומרים שזה לא רק זה הכוסף שאבוידו קשרו, אלא דין בכל איקה תדוש של הכהונה, אז כמו סופק ממזר, כמו סופק אורלה בחוץ לארץ, כך נפרש את הדין. פסול של חלולוס תלוי בידיעה. חולול שלא נודע איננו חולול. דינו ככהן לכל דבר. אז זה בעצם השאלה היסודית שאנחנו דנים בה היום. האם הדין הזה הוא דין מסוים באבוידס הקורבונויז בלבד? או שמה זה דין בעצם קדוש הסקאונה? אז מדיבה ירושלמי ברש פרק חס מטרומס למדנו, ששאלה הזו תלויה במקורות השונים. מנהיין למדו חזל כהל שלא נוידע, שהוא פוסל חולל שלא נודע, שעבדוסי קשרו. אם אנחנו לומדים את זה מהפסוק ברוך השם חילו, ופויל יודוב תירצה, הלשון פויל יודוב תירצה, זה רק דין בעבודת סחר בונויס. אם זה ולזרוי אחרוב בריסקי נסוירם, בין זה הכושר, בין זה הפוסל, או אלא כהן אשיה ביומם האם, אז לכוירה הפסוקים האלה נוגעים לו בעבודת הקרבונויז ובפויל יודוב, אלא בעצם מעמד הכהונה, בעצם קדושס הכהונה. אז מכיוון שהרמב״ם בהלכס טרימס, כאשר הרמב״ם מביא את ההלכה הזו, פרק ו' הלוך יהוד מדיני ביאס מקדוש, הלכס טרימס פרק יהוד הלוך יהוד בייז, הרמב״ם מביא את ההלכה לגבי חילס טרומה, אבל רק פעם אחת הרמב״ם מביא את הפסוק, לגב הכהן שעובד עבודה, ואחר כך נודע שהוא חולל, ומדובר בפרק ו' הלוך י' מלכס ביאס מקדש, ושם הרמב"ם מביא רק את הפסוק של עבוד השמור, ברוך השם חלוי, הוא פועל יודף תירוצה. אז ניתן לכוי להסיק מדברי הרמב"ם, שזה דין רק בעבוד הסקרבונויס, ולא בשאר הלכות, ומשום כך לגב הפידין הבן, לכוי לקדוש הסקרונה נפקעת למאפריה, אכיל הסכום שעלי, אכיל הסומה משום שאכיל הסומה קרויה אבוידה, אבל מה זה קשור לפידיון הבן? ולכן לכוי רב פידיון הבן עלינו להסיק שקדוש הסכהונה נפקעת למפריה, והוא צריך להחזיר את כסף הפידיון, והבחורים צריכים לחזור ולבדות אותם. אמנם עצם העובדה שבבבלי לא שאלו מה בין זה לזה, הלוי דובו הוא, ולפעמים אני חושב שאנחנו יכולים לומר מדשת קרבון הנשמם ללא ניחה להו. בירושלמי שאלו מה בין זה לזה, ובירושלמי חילקו בין קודש מזבח לקודש הגבול, בין קרם בזמן שבית המקדש קיים וקרם בזמן הזה שאין בית המקדש קיים. אבל אותם שלושת הפסוקים, אותם שלושת השיטות מופיעים גם בבבלי קדושין דף סמכוב, ובבבלי לא שאלו מה בין זה לזה. אז אולי אפשר לטעון סתומן כפירושון, מכיוון שבבבלי לא שאלו, הרי לדעת הבבלי לא מחלקים בין הפסוק הזה לפסוק הזה, אבל עדיין יש לשאול, אז מה מסקנת הדברים? אולי לבבלי היה פשוט שהדברים אמורים אך ורק לגב עבודת הקרמונס ולא לגבי הלכות אחרות. וכוי רמש מכך מפסוכם דף עין בייז, כי בפסוכם דף עין בייז פשו חזל רשד מסניסן, ויש שם שני פירושים, או מצד תחו בדבר מצווה ולא יעושה מצווה לכן הוא פטור, או משום אבוידס מתונה את אינס כהונס, גם רק משום שתרומה קרויה אבוידה, לפי שני פירושים משמע שזה דין מסוים באבוידה, כי אחרת חזל היו אומרים שבתרומה פשוט קדושס הכהונה לא נפקעת למפרע, ולכן עדיין לכאור משמע שלגבי פדיון הבן אין להניח ש הפדיון תקף למפריע, משום שפדיון בן ודאי לכוירה לא קרויה אבוידו. הרמב״ם בביאס מקדש כותב חידוש עצום מעבר למה שכתוב בגמורה, ונויסי הקלם והחוינה מאוד מאוד מתקשים לבאר את שיטתו. הרמב״ם כותב כהן חולול שעושו אבוידו בביאס המקדש, אבוידו סקרסבונויס, אף על פי שאסור לו לך התחיל בדיעבד, אבל דוסו יקשרו. הוא מדיב לרמב״ם משמע שהוא לא מחלק בין נוידה ללא נוידה, אפילו לאחר שנוידה שהוא חולול. הגמורה מדברת על מצב שלא נוידה שהוא חולול, אבל מדיב לרמב״ם משמע שזה רק הסבר פרקטי. אחרי שנוידה שהוא חולול, אף אחד לא יותן לו, וגם הוא לא ירצה לעבוד, לעבור על איסדיורייס, על איסמיסה, זר שעובד עבודו. ולכן המשנה מציגה את השאלה בדרך שכהן שעושה אבוידו ואחר כך נוידו שבן גרושה בן חלוצה. אבל לדברי הרמב״ם, מדברי הרמב״ם מתבאר שאותו דין נאמר גם בכהן חולול שנודע שהוא חולול, ויאב על פי כן עושה אבוידו בביאס המקדש ודיעבד אבוידו סוי קשרו, גם למרות שנוידה שהוא חולול. ואחרונים מניחים שדברי הרמב״ם אמורים רק לגבי עבודת הקרבונס, אבל ברור כשמש שלגבי תרומה למשל, אם אכל תרומה צריך לשלם קרן וחוינש. אז אבן האוזל אומר שלדעת הרמב״ם, אבן האוזל היה תלמיד של חיים ברסקו, אז אבן האוזל אומר שיש שני דינים לדעת הרמב״ם, שני דינים יש, עבודת הקרבונס לחוד ושאר דיני כהונה לחוד, משום שיש שני פסוקים, שני דינים שמבוססים על שני פסוקים. ולכן לגבי אבוידס קרבונס למדנו על הפסוק ברוך השם חילוי פועל יורף תירצה, הפסוק הזה לא מדבר דווקא כשלא נוידה, בין נוידה בין לא נוידה זה דין מסוים באבוידס קרבונס שבדיעבד אבוידס קשיירו. אבל לגבי תרומה ולגבי שעה דין הקורנה למדנו מפסוקים אחרים, מפסוקים אחרים לא ניתנה הלכה אלא כל עוד לא נודע שהוא פסול. אז מצד אחד, אני, כפי שאמרתי הרבה פעמים, אני נרתע ומסתייג באופן כללי משני דינים. אם זה שני דינים, היה צריך להיות כתוב בגמור שזה שני דינה, מהיכת איסה, מפשת זה בגמור בכתוב של סמך ובמשמע, שאמרו הם לא נחלקו אלה במשמוע סדושן מניין, למדנו ההלכה הזו, אבל לא מרו מרחודה ומרו מרחודה ולא פליגי, ולא משמע בשום מקום בחזל שיש חילוק בין תרומו ובין אבוידס הקורבונויס, אז קשה לומר, אני ידעתי שיש כאן שני דינים. מסתבר תפל יושב בדרך אחרת, אז יש מנחלוינים שכתבו לתרץ, אני לא זוכר מי אומר את הדברים, אבל כמדומני שמנקדמונים, אולי נויסקל, ואפילו מחלקים חילוק מאוד פשוט. משום שלגבי אבוידס הקורבונויס, אף על פי שהוא יודע שהוא חולו, מן הסתם הרבים לא יודעים. אם היו יודעים, לא היו נותנים לו לעבוד אבוידס הקורבונויס. מה זה הפקר שם? יש מנג לבירה, מן הסתם לא היו נותנים לחולו, כשם שלא היו נותנים לזה לעבוד אבוידס הקורבונויס. אלא אם כן הוא יתחזק ככהן. אז הרמב״ם מחלק, לגבי החולס, זה תלוי רק בידיעה שלו, לא בידיעתם של זולתו, החילס אתם זה בינו לבין הקודש בו הוא. אבל לגבי אבוידס הקורבונויס, אם הבעלים שהביאו את הקורבן לא יודעים שהוא חולול, זה כאילו לא נוידע. מה נפקא מינה, הוא יודע, הבעלים לא יודעים. ובקורבנויס טיבר, שאין בעלים מוגדרים, אז אחיו הכהנים לא יודעים. אם היו יודעים, לא היו נותנים לו לעבוד אבוידס הקורבונויס. ולכן כשהרמב״ם כותב בדיעבד אבוידס הקשרו, גם אם נודע, הכוונה, גם אם נודע לא. אבל כנראה שאחרים לא יודעים, אם היו יודעים, היה בלתי אפשרי שהוא יעבוד אבוידס הקורבונויס. עוד דרכים אחרות, אבל מכל מקום קשה לומר שיש שני דינים ושתי הלכות שונות. מכל מקום, כאשר אנחנו חוזרים לסוגיה שלנו, יש עוד סוגיה שאי אפשר להכריע בדין, או אפילו לסיים, שיעור זה בלי להתייחס למחלוקת המרוע, במלכס יוד א' עומד בייס. במלכס יוד א' עומד בייס, זה אחד מדיני כהן גדול, שלא נוהג, לא נוגע, לא עוסק, לא בדיני קודשי מזבח ולא בדיני קודשי גבול. לא בדיני אבוידס בייס המקדוש ולא שער דיני קדושס הכהונה. כהן גודל שמייס, הרוצח משתחרר ויוצא מעיר מקלט, ושם נחלקו בגמור המעדין כהן גודל שלא מייס, אלא נוידע שהוא בן גרושו ובן חלוצו. האם בטלה כהונה או מתה כהונה? זה מחלוקת מאוד מעניינת. אחד אומר בוטל הכהונה, כאילו יגרום אצלנו מפרש שלא היה כהן, מעולם לא היה כהן, ולכן העובדה שנוידע שהוא בן גרישו מחליצה, אין בה כדי להוציא את הרוצח מעיר המקלט, אבל יש מישהו משם, מייסו כהונו. מייסו כהונה פשט, הכהן חי, אבל הכהונה מתה. הכהן גודל שבו מת. הגדרה מאוד מעניינת. האיש חי, אבל הכהן גודל מת. מי שתברש בן גרוש ומחלוצה, הכהן גודל מת ולכן יוצח, יוצא מאי המקלט. מי שצריך למות כדי לשחרר אותו, זה לא האדם שנושא בליבו ועל כתיפיו קדוש עשה כהונה ככסר על ראשו, אלא כהונה. אז מי שאומר מייסה כהונה, כשמתברר שהכהן גודל בן גרוש ומחלוצה, והוא נפסל מלכהן ככהן גודל, על איזה כאילו כהן גודל מייס, והרצח יוצא מאי המקלטו, ומי שאומר בוטל הכהונה, הכהונה בטלה למפרע. אז כך משמע פשטס הסוגי וכך משמע מדברי רש"י. הרי אליבא דרבי יהושע נחלקו האם הביטול למפרע או מכאן ולהבא. הרמב"ם פוסק בטלה כהונה. בטלה כהונה וממילא הרוצח לא משתחרר מעיר המקלט. אז לכל, מכאן מתברר שהכהונה בטלה למפרע, וזה מחזק את מה שאמרנו מקודם, שרק לגבי אבוידס הקורבונויס בלבד יש גזירס הקוסוף שבדיעבד האבוידו כשר, אבל לגבי כל שאר דין הכהונה. אמנם, מדברי הגמרא האלה ומפסק הרמב"ם שבות לכהונו, אני לא חושב שאפשר להסיק מסקנה ברורה ונחרצת שאכן למפרע בטלה קדושס הכהונה גם לגבי פדיון הבן, משום שאפשר, ולשם כך הדגשתי מקודם לפני מספר דקות, שזאת הסוגיה היחידה שעוסקת בדין שאיננו ממש דין של קדושת הכהונה. לא מדובר כאן במתנס כהנה, לא מדובר בעבודת הקרבונס, לא מדובר בוקידשתוי, לא מדובר בכהן שואל ראשון. מדובר בדין צדדי, דין בעצם מדין הרצח ואי המקלות, רצח הוכחים לאפס ובשויגג. ולכן אפשר שבוטל הכהונה למפרע רק לגבי הלכה הזו, אבל לא בהכרח לגבי קדושת הכהונה על המכלול הרחב של קדושת כהונה, שכולל גם חוב דלת מתנס כהונה, ובכללם גם המיצה של פדיון הבן. עוד ליבי אוימה לי, עוד הערה קטנה מעניין לעניין בו יסיומים. אז כפי שאמרנו, ספר דמסניסן מדבר על עבודת הקרבונס, עבודת הקשר, הרי שדמסניסן מדבר על כהן שחותם מהם צריך לשלם כרם החוימש. אז מדברי רוב הפויסקים גדול הדויס משמע שעיקר המסקנה זה ש עבודת כהונה אתן אס כהונה אסכם דין אכילס תמי כדין עבודו. הפסוק הזה עבודת מתונה אתן אס כהונה אסכם לא מדבר דווקא על אכילס תרומה, כשאנחנו עומדים את הפער שלא מדובר שם באכילס תרומה, מדובר שם בעבודת מתונה במתנוס כהונה. ולכן ליבי יוי מלי, אף על פי שגם הוא אומרת אכילס תרומה יקרי עבודו, הגמרא אומרת כך משום שהגמרא באה לפרש את הרשע של המשנה שם מדובר באכילס תרומה. הסיפור של רב טרפן שחידש בדרך אגדתא שתרומה קרויה עבודה, משום שרב טרפן באמת עסק באכילס תרומה, אבל לכאורה גדר אחד לכל חוב דלת מתנס כהונה. הרי אכילס תרומה בעצם אין לה שום דין של עבודה, שום דין של עבודה. אפילו מצווה עשה לדעת הרמב״ם, אם בו ממש מצווה עשה, אלא נגרר אחרי המצווה. אז איזה דין עבוד יש בקריאת תרומה? ולכן יש לי מקום גדול לתלות שהדין של אכילס תרומה יקרא עבודו זה דין כללי בכל מתנס הכהונה ולאו דווקא תרומה. לאו דווקא תרומה משום שיש בקודש, בקוף דלת מתנס כהונה יש כמה גדרים, ובהזדמנות אחרת הגדרתי את הדברים. אני חושב שיש ארבע הלכות שונות או דרגות שונות במתנס הכהונה. יש תרומו, בתרומה יש שני דינים, לא סוג שני דינים שאני מסתייג ממנו, שני הלכות. תרומה יש בקדושת תרומה, יש מצווה לאכול תרומה, אסור לזר, הפרושת תרומה גם תובלת. כל זמן שלא מפרישים תרומו, הפירות הם תבל ואסורים בין לכהן בין הזר. מעשר, למשל, מעשר ראשון, מותר לזר, אבל היא תובלת. דין אחד יש לה כמו תרומו, כל זמן שלא מפרישו מעשר ראשון, הפירות הם תבל. אבל מעשר ראשון הם בקידוש שכמו תרומו והיא מותרת לזר. יש מתנס כהונה שלא תובלים, כמו זרוע לחיים וקבע, רשס הגז. אלא מתנס כהונה שכל ישראל צריך לתת לכהן, אבל הם לא טובלים. דהיינו גם טרם נתנו אותם לכהן, מותר לאכול ולהנות מן הבהמה. אלה לא עושים טבל. ואחר כך יש חומש רום של פדיון הבן, שבכלל אינם מוגדרים. אדם יכול לתת מה שהוא רוצה. מה שאין כן, בזוהל חיים וקייבו שתוירה מצווה לתת חלק מסוים. אז חומש שום לפדיון הבן במידה מסוימת הם כמו רשס הגז, אלא שזה מגז הצון וזה כסף שהוא נותן מביתו. אז אלה ארבע דרגות שונות שיש במתנס כהונה. חוב דלת מתנס כהונה יש והם מחולקים לארבע גדרים שונים. תרומה שיש בה קדושה ואסורה לזר והיא גם תובלת, מעשר ראשון שתובל אבל מותר לזר, רשס הגז, לא יהיה לחיים וקיבו, שאין בהם קדושה והם גם לא טובלים, וחומש רום של פדיון הבן, שאין בהם קדושה, כמובן שלא טובלים, וגם לא מדובר בדבר מסוים שצריך לתת לכהן, אלא צריך לתת חומש רום. ואף על פי כן, אפשר שכחז"ל אומרו, עבודת מתונה את אינס כהונסכם, גדר אחד לכל מתנס כהונה. אז אם לגבי אכילס תרומה אנחנו אומרים כהן שהוא בעצם חולול ולא נודע פסולו, אכילת תרומה לא מחייבת קרן וחומש. יכול להיות שדין הזה כולל גם פדיין הבן, בהיות פדיין הבן אחד מחוב ד' מתנס קורונה. הדברים אינם ברורים לי, אבל אני בהחלט רואה צד כזה. למעשה יש מחלוקת גדולה בין האחרונים ממש בנוגע לשאלתנו. כהן שלא נודע שהוא פסול ובחורים נבדו על ידו, האם בדיעבד הפדיון מועיל או שמה צריך לחזור ולבדות אותם וצריך להוציא את הכסף? התומים בסימן המתחס. חבס יואר, שהוא הראשון למיטב ידיעתי שעוסק בשאלה הזו בסימן קוף יהוד גימל בעיר יצחוק, רבי יצחק אלחנון כמובן ביהודי עשר מחופי, ואחרון הדויבב משורם שבינרוב בחלק א' סימן מם זיין, כל אלה אומרים שבדיעבד הבדיעה לא חלה. החבס יואר לא מדבר על נמצא בן גרושה בן חלוצו, אלא אדם שהיה בחזקס קונה והתברר שמעולם לא היה כהן. רק היום שמעתי סיפור דומה על אדם בארצות הברית בקהילה קונסרבטיבית שהוא היה הכהן של הקהילה. ביום טוב הוא היה עולה לדוכן, הרבה ילדים, כל ילדי הקהילה נבדו על ידו, וכשהוא בחר ביקר אצל אחד הדודים, הדוד אמר לו, אנחנו לוויים בכלל, אנחנו לא כהנים, מעולם לא היינו כהנים, שאבא מעולם לא נהג ככהן, אנחנו לוויים, כך, והתברר לו בעצם שהוא לוי שהוא לא כהן. אז החבשי הוא מדבר על המצב שהתברר שהוא בכלל לא היה כהן, לא ממשפחת כהנים שחוללה, אלא מעולם לא היה כהן. האם יש הבדל בין זה לזה? יש מי שטוען שכן, אבל יש מי שאומר שרק הדין של חולול והויסו לא עבר הזר יחלו בלסקי נסוילוב, זר יחלו בין זה לכושב זה הפוסל, אבל לא עבר הזר יחלו כשמדובר בלוי או בישראל, ומעולם לא היו כהנים, לא שייך לומר והויו לא עבר הזר יחלו. ולכן יכול להיות שגם שאלה זו תלויה במקורות השונים שאנחנו מוצאים בבבלי ובירושלמי, שמהם למדו חזל הלכה הזו שעבידו סוי קשרו. לעומת אלה גדולי אוילום אנחנו מוצאים גם חולקים. הפסחות שובה בצמא שין היי, שין היי ביורדי כידוע זה דין הפיתי לבן, מביא שער שצובה סייד על היום שהיה בחשוב האחרונים לפני יותר מ-200 שנה, וכך גם רבישוע מקוטנה שהיה מגדול הפוין בצובה ישוע סמלקוי, הם שניהם סבורים שכשם שמרו חזל כהן שעשה עבודה ונוידו שבגרוש ומחלוץ ובדיעבד עבד עוסק שאירו, וכך אמרו לגבי תשומה, כך גם לגבי פדיון הבן. אז נחלקו גדול האחרונים בשאלה זו, והראינו פנים לכאן ולכאן, אף על פי שעיקר נטיאס לבי כדעתם של אלה שאומרים שלגבי פדיון הבן לכולי אלמה מתברר למפרש שדינו היה כחולול והילדים אינם פדויים, אף על פי כן בנידון דידן, מכיוון שמדובר בעוגמת נפש עצומה ובשעת הדחק ובאלבון גדול וצער, אם הוא יצטרך להודיע לכל אלה שנבדו על ידו שהפדיון לא הועיל והם צריכים לחזור ולבדות את עצמם, אז מכיוון שיש מחלוי כסור גדול לאחרונים והמויצי מחברי אולוב הרי, וכל הספקות בדיני פדיון הבן אנחנו דנים בהם כדיני ממונות, כך מבואו במשנה מפורשת במסכת טהרות, וכך מבואר בכמה סעיפים בסימן שין היי, ומדובר בסוגיות מפורשות במסכת פרוילס ובמשנה מסכת הארס, שין היי סעיף י' ג' ועוד פעם סעיף חוף. וההלכות אלה מבוארים שבסופק פטורים על הפדיין, סופק פדיין הבן דינו כספו ממון ולא כספק איסור, לא כספק דאורייתא שאנחנו מחמירים לגביה, אלא כספק מומן לקולה. ולכן אני אומר מעיקר הדין, ההורים פדורים מלחזור ולבדות את ילדיהם, והם יכולים לסמוך על אותן השיטות שהפדיון הועיל, וממילא הוא פטור מלהחזיר את כספי הפדיון. אבל מכיוון שבכל זאת מדובר במצווה עשה ומצווה עשה דאורייתא, ומכיוון שנטיית ליבי שקדוש הסכון נפקעת למפריה כאותם האחרונים שמחמירים, כי מפשטס הסוגיס נראה שאין כאן אלא הלכוס גזי הסקוס ולגב אבוי גזי המקדוש ולא לכל דיני קדוש הסקוונה. הרי הרמב״ם מביא רק את הפסוק ברוך השם חיילוי, ולכן הפסק שלי הייתה וזו הפסק שלי היה וזו גם עצתי. בהזדמנות אחרת הרחנו בעצם הגדר של פדיון הבן, והדברים נתפסו במחס אושר בפרשה זו בפרשס קוירח. אני חושב שדנתי בסוגיה זו גם במקורות אחרים. האם אפשר לבדות בן שלא מדעת האב? האם אדם אחר יכול לבדות בן חברו? זו מחלוקת עצומה בין החוינם. אגרום בשמן שינהי יודע בי אגרום אומר שמדובר בפריאס חויב באלמה, וכשם שאדם יכול לפרוע חוב של חברו, אדם יכול לבדות בן חברו שלא מידיעתו ואפילו בעל כורחו. זה חידוש עצום של הגאון. פריאס חויב, מדובר בפריאס חויב, ואדם יכול לפרוע חובו של חברו ובעל החוב נפטר מלשלם, כך שיתסגרו. כך דעס המחנה אפרים, רבים חולקים עליהם. אז אני אמרתי, מצד אחד ספק אם צריך לחזור ולבדות, אבל הכהן שנמצא חלל יכול לקחת כהן שלא נמצא חלל ומכספו לבדות את כל אותם הילדים שנבדו על ידו, שהוא זוכר כמובן, מה שהוא לא זוכר הוא לא זוכר, אבל הוא יכול לחזור ולבדות כל אותם הילדים שנבנו על ידו. וכמובן, אם הכהן יהיה אדם נורמלי, טוב לב, הוא יחזיר לו את הכסף. הרי פלוני נוהג, לא מדבר בילדים שלו, הוא קורבן לטעות נוראה ומצערת, אז אפשר לסמוך על שיטת הגרו והמחנה אפרים, ושהוא יבדה את אותם הילדים בלי להודיע בכלל להורים, והוא יכול לבדות אותם אם הוא זוכר מהם. אותם הילדים שהוא לא זוכר, אז לחייל, מה הוא יכול לעשות? לפרסם מודעה בעיתון או לתלות מודעה בבית המדרש, כל מי שפדה את הילדים שלו על ידי יחזור ויבדה אותם ואני אחזיר לו את הכסף. אבל זה מלבין הלבנת פנים נוראה, ולכן אני אומר לגביהם, ודאי שנסמוך על השיטות שהפדיון מועיל בדיעבד. אז זה היה מעשה שהיה, וזה תמצית הדברים שכתבתי להלוכה באותה סוגיה מצערת. אז אנחנו השבוע לומדים פרשס קוירח. אז הרבה פעמים, כך אני נוהג בדרך כלל, אני עושה קצת בפנימיוס ובאגדת בסוגיה שבה אנחנו אמרנו את השיעור, אבל בפרשס קוירח אי אפשר שלא לעסוק בסוגיה של קוירח, משום שסוגיה זו חשובה מעין כמותה בגנות המחלוקת, ובמידה שאדם צריך להתרחק ממנה עד קצי הגבול. אמרו חז"ל כמובא בדברי רש"י, בואו וראה כמה קשה עונשו של מחלוקס, הרי אין בייזן מענישים אלא מבין 13 שנים, בייזן של מעלה איננו מעניש אלא מבין 20 שנה, אבל בעוון המחלוקת גם הטף נספים, ילדים נספים בעוון המחלוקת. והרבה פעמים אמרתי מה שנראה לי, מה פשר הדברים? סוף כל סוף תינוקות אלה לא טעמו טעם חטא, למה הם אמורים לתת את הדין? אולי זה גדר דומה למה שאמרו חז"ל אגבי בן צוער, אומר ימות זכאי ואל ימות חייו. והצוער אומרת, ילדים שגדלים בחברה שמושתתת על ריב, מדון, על רשע ומחלוקת, מוטב ימותו זכאים ואל ימותו חייבים. אבל הדברים מבהילים בחומרתם כאשר חז"ל אומרים, מעדס קורח אנחנו לומדים כמה קשה עונשה של מחלוקת וכמה צריך להתרחק ממנה. הערה מעניינת, אומר החידוש הרים בסוגיה הזו של קורח והדוסוי. אומר החידוש הרים, קורח רוצה לחלוק על מוישה, הוא רוצה לעורר ריב ומדון, הוא רוצה גם לקצור את הפירות של המחלוקת הגדולה הזו ולהשיג גדולה וכבוד ושררה. אבל קורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זו? קורח בא לפני העם והוא טוען שמוישה מתנשא, שמוישה גאוותן. מדוע תסנסו על קהל השם? התורה מעידה על מוישה, ולמדנו את זה רק בפרשס בעלויסחו. מה? קורח בפרשס קורח לא זכר מה שהוא קרא בפרשס בעלויסחו? רק זה אתה קראנו, והוא איש מוישה עונב מועיד מכל, לא יודע משהו על פני הוא אדומו. מי ימין לך? שויטה שביועלם, אתה בא לפני העם, ואתה מאשים את מוישה בהתנסות, הלא התורה מעידה על מוישה, ואיש מוישה עונב מועיד מכל, לא יודע משהו על פני הוא אדומו. אמר קורח, מכאן אנחנו רואים שבשעת מחלוקת אנשים מאבדים גם את שפיות דעתם, גם את שיקול הדעת השפויה שלהם. וקורח היה כל כך מלא שנאה וריב ומדון, עד שנתשתשה עליו דעתו, והוא משים את מוישה בהתנסות ובגאווה. כל טענה אחרת תוכל להתקבל על לב ההמון, אבל לא לשים את מוישה רבינו ואהרן הכהן שהרואים ושלום ויואב שלום ויואב וסבריאס, ולשים אותם בהתנסות. ולמרבה הפלא כך הוא עשה, וכך הדברים התיישבו גם על לב רבים, וזה טבעה של המחלוקת המחידושרים. בשעת מחלוקת כל דבר שמוכרים יש לקונים, כל אשמה שתופלים על אנשים יש מי שיאמין לה. כך טבעה וכך דרכה של מחלוקת. אני לא זוכר אם זה ביאלקוט שמואני או במדרש תנחומה, אבל יש סיפור מבהיל שקורח היה מספר להמונים כדי להציס את העם נגד מוישה ונגד אהרון. ומי שמקשיב לסיפור הזה באמת אי אפשר שלא יישבה ליבו, ואי אפשר שהדברים לא יעוררו אצלו כעס וחימה. מוישה סיפר שאלמנה אחת הייתה בשכונה, אלמנה שנשארה אלמנה מבעלה והיו לה כמה בנות והיא הייתה צריכה לדאוג להם. אז היא הייתה לה חלקת שדה קטנה שהיא זרעה וחרשה וקצרה את הפרי, קצרה את התבואה, ודי עמל ויזע כדי לדאוג לעולליה, לבנותיה ולבניה הקטנים. אז קורח סיפר שלפני שהיא קצרה את התבואה הגיעו אהרון ואמרו לה, כאשר את מכניסה את הפירות לשער הבית, תדעי לך שאת צריכה להוריד בשבילנו תרומה, מייסרישן, תרומת מייסר, אל תשכחי, כל זה אנחנו לוקחים. אז היה כשהיא קצרה את הפרי, כשהיא קצרה את התבואה, שוב הגיע אהרון הכהן ואמר לה, חוץ מתרומת המייסס יש גם לקט, שכחה ופאה, ואל תשכחי להשאיר את כל זה בשבילנו. אותה אלמנה שבורה אמרה מליבה, כנראה שחקלאות זה לא ביזנס אצל יהודים, אי אפשר להרוויח. אם צריך להוריד תרומה קונה מייסס ואחר כך לקט, שכחה ופאה, יהודי חקלאי זה פשיטת רגל. אז היא מכרה את השדה שלה וקנתה כמה בהימות. אז היא קנתה פרות, היא קנתה צאן. כשבא לגוז את הצון, אז מי מופיע מיודענו, ידידנו אהרון הכהן, והוא מלמד אותה, יש רשס הגז, וצריכה להוריד חלק מהגיזה, חלק מהצמא בשבילי. אז היא התייאשה, אז היא אמרה, היא שחטה את כל הבהמות שיהיו לה, בוא נאכל את הבשר. אז עוד פעם מגיע אהרון הכהן ואומר, זרעיה לחיים וקיבה, אני לוקח. אז ברוב ייאוש ושברום לב היא עמדה והחרימה את כל נכסיה לשמיים. אז אהרון הכהן מגיע, וזה היה בקור האחרון, תודה רבה לך, סתם חרומם לכהנים, אז תודה שהחרמת והקדשת את כל השדות. והוא לקח את כל שהיה לה, את כל נכסיה לסוף הוא לקח, כי סתם חרומם לכהנים. ואת זה קורח מספר להתסיס את העם נגד מוישה רבינו ונגד אהרון הכהן. אז מי לא יתקומם? מי לא יחס על סיפור כזה? אבל כל הסיפור מדהים, הלו עדיין לא נכנסו לארץ, אף אחד מהמצוות האלה לא נהג עדיין, והוא מספר סיפור שהיה בשכונתו, כך הוא סיפר. אז אף אחד לא אמר לו, שקרן אחד, שקרן אחד, איפה זה היה בדיוק? הלו עדיין לא ניתנו, לא נכנסו לארץ, לא ניתנו מצוות חומס והמייסס, כל הסיפור הזה הוא סיפור בדים, שלא היה ולא נברא ולא יכול היה להיות ואיננו אלא משל. אבל כך הוא סיפר, כי בשעת מחלוקת כל סיפור יתקבל, וכל דבר שיש בה כדי להעמיק את הקרע ולהוסיף ריב ומדון ושנאת אחים, חזקה עליה שתקבל על ליבו של מאן דהוא, וזה גנותה של מחלוקת מלבד עונשה של מחלוקת שלמדנו בדקב עזר ובדברי רשי. המחלוקת מעוררת מדס הדין על כלל ישראל. הרבה פעמים כבר דיברנו מדברי המדרש המפליאים והמדהימים והיפים. המדרש אומר, בואו וראי מה בין דורי של דובד לדורי של אחוב. ודורי של דובד תלמידי חכמים היו ושומרי מצוות והיו יוצאים למלחמה ונופלים, ודורי של אחוב עובדי עבוד הזור היו והיו יוצאים למלחמה ונוצחים ומנצחים. למה? כי בדורי של דובד דלתורן היו ביניהם בעלי לשון הרע, בעלי ריב ומדון, ולכן מדס הדין שרתה עליהם. בדורי של אחוב אף על פי שהיו עובדי עבוד הזור אבל אהבו זה את זה, ולכן היו יוצאים לקרב ונוצחים. ומדברי המדרש למדנו שדווקא בשעת מלחמה ובשעת קרב, כאשר אויבינו נשאו ראש ומאיימים להשמידנו ואנחנו נמצאים במלחמה, אין כמו אהבו ואחווה ושולם ורייס לעורר רחמי שמיים, ואין כמו למחלוקת לעורר מידת הדין. כך אמרו חז"ל, מה בין דורי של אחוב לדורי של דובד. ואנחנו, חוץ מכל הצרות שיש לנו, מבית ומבפנים, מדית ומבחוץ, מסכנות חיצוניות וסכנות פנימיות, אנחנו גם נמצאים בעת מלחמה, ולכן כמה צריך להתרחק מאבון המחלוקת. וכל שנה ושנה בפרשת קורח אני חוזר על הדברים האלה משום חשיבותם. אז רב חיים ויטל מביא בשם הארי הקדוש בביאור הפסוקים, כי יפול הממחו דובו בין דם לדם, בין נגע לנגע, וקמתו ואוליסו, דברי ריבויס בשיעורךו. מביא רב חיים ויטל בשם מורו ורבו, הארי הקדוש, שכתוב במדרש, לא יודע איפה הוא המדרש, אבל דברי רב חיים ויטל נאמנים עליי, כתוב במדרש, שבשעת חורמה בייס, שאלו מלאך אשר עשה את הקודש בו, איך אתה לא מקיים את תורתך? אתה אמרת ושופך הסדומה וחיסור באופר, והרי דבם נשפך כמים ואין קובר, למה לא קיימת מצס כיסוי הדם? אתה אמרת יוצא כהן את הבייס, ורק אחר כך הוא מסגיר את הבית בתומס הנגע. למה ויוצא כהן את הבייס? כדי שיוכלו לפנות את הכלים. אם הבית תמה בתומס נגע, נגי בתים, לפחות את הכלים נוכל להוציא לפני שהכהן מתמה את הבית. אבל אתה לא רק החלפת את הבית, גם את הכלים לא הצלת. בית וכל מחמדיה עולים באש. אז המדש אומר שאלה היו שאלות ששאלו מלאך יסוס את הקודש ברוך הוא, ולא כתוב במדש מה ענה הקודש ברוך הוא, אם בכלל ענה. אבל הרי הקודש אומר ששאלות אלה רימוזים בפסוקים הנ"ל, כי יפול הממחו דובו בין דם לדם, בין נגע לנגע, לא קיימת ופינו את הבייס, לא קיימת וכיסו באופו. מה התשובה שהקודש ברוך הוא ענה? אומר לי הקודש, דברי ריבויס בשעורך. כשיש דברי ריבויס בשעורך, או כשיש ריב ומדון, כשיש מחלוקת, אין מידס הרחמים. המצוות האלה הם ביטויים למידס הרחמים, אבל דברי ריבויס מעוררים מידס הדין, ולכן הקודש ברוך הוא לא הציל את כלי המקדש ולא כיסה את דם החללים של בני ישראל. ודי בדברים האלה כדי לעורר את הלבבות בגנות המחלוקת, בהתרחקות ממנה, באיזו מידה כל אחד צריך לנהוג כמו אהרן הכהן, שהיו אויב שלום ואויב שלום, אויב סבריאס ומכה הבנתוירם. אז כפי שהרמב"ם כותב בסוף הלכות חנוכה, לא ניתנו תוירו אלא לעשו שולם ביועלם שני מדרוכי הדף עניון וכל ניבסים ויסאו שולם. אלה דברי רמב״ם בסוף הלכות חנוכה. אז יהיה רוצים שנזכה תמיד להיות בין תלמיד החכמים שמרבים שלום בעולם ושהקדוש ברוך הוא ישלח לנו בכל מבשר שלום, מבשר טוב, לבשר על ביאס גואל צדק ובניין בית המקדש במהרה ובימינו אמן.